שיחה בייז לפרשה שעזינו, חלק י' ד'. השיחה הזאת עוסקת בביור עניינים יסודיים, ביניהם ביור הגדר ההלכתי של ברכת התורה שאנחנו מחויבים לברך כל יום, ועל פי זה דן הרבה מדוע אדמור הזקן משולחן ערוך הביא שהטעם שנשים גם כן מחויבות לברך ברכת התורה, זה בגלל שהן מחויבות ללמוד את המצוות הצריכות להן, ומדוע הוא לא הביא את הטעם שיוצא מתוך דברי הרבי בגדר ההלכתי של ברכת התורה. ובהמשך, וכן כללות השיחה עוסקת בביור הגדר ההלכתי של עסך הדס, והרבי מבאר שיש בזה כמה אופנים, בתפילין, בלימוד התורה ובשאר מצוות, ועל פי זה מיישב הרבי כמה עניינים יסודיים בעניינים אלו. סעיף א', איתו בגמרא, מניין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם השם אקרו אבוגדל אליקנו. שהגמרא אומרת שהמקור שצריך לברך ברכת התורה לפני לימוד התורה, ומכך שמשה רבינו כשהוא בא לפתוח בשירה, אז הוא אמר לעם ישראל, כי שם השם מקרו, אני אברך תחילה, ואתם אובו גדל אלוקינו, על ידי שתענו אמן. ולכאורה נשאלת השאלה, מדוע הגמרא מחפשת מקור מיוחד לחיוב ברכת התורה? הרי לכאורה, החיוב ללמוד תורה נובע מזה שיש מצווה ללמוד תורה, וכשם שבכל המצוות יש ברכה לברך, שקדושנו במצווה יסי צבונו לקיים אותה מצווה, אז מה שונה מצוות לימוד תורה מכל המצוות? אז מדוע מחפשת הגמרא מקור מיוחד לחיוב לימוד תורה? על זה ממשיך הרבה, והנה מזה שיש לימוד מיוחד בנוגע לברכת התורה, אף שלכאורה נכללת היא בזה שמברכים על כל המצוות. אז מזה שמחפשים לימוד מיוחד, משמע בברכת התורה שונה מברכת המצוות. זה גדר אחר של ברכה. שהרי מצד הברכה הרגילה שאנחנו מחויבים מכל המצוות, אין צורך במקור מיוחד למצווה תלמוד תורה. ואם מצאנו לימוד מיוחד, מקור מיוחד לחיוב ברכת התורה, כנראה שהברכות הללו יש להם גדר אחר. מה יכול להיות הגדר? הוא אומר הרבה ויש לו אימא. דאכילו כי הוא, דברכת המצווה היא הודעה לקדוש ברוך הוא על אשר מקדש אותנו במצוותיו. ואילו ברכת התורה היא ברכה על עצם לימוד התורה, מלבד קיום המצווה שבזה, כדי משמע גם בשינוי הלשון בברכת התורה מברכת המצוות. כלומר, בברכת התורה בעצם יש לנו שתיים או שלוש ברכות. אנחנו מתחילים עם אשר קדישונו בממצאי סרציבונו על דברי סיירו, ואז ממשיכים וערבנו, זה שמחלוקת הראשונים, האם זה ברכה נוספת או שזה המשך של הברכה הזאת, ואז מגיע הברכה של אשר בוך הבונו מכל העם מבנוס אלון אסתי רוסי. אז הברכה הראשונה אשר קדישונו בממצאי סרציבונו על דברי סיירו, היא בנוסחה שווה לכל ברכת המצוות, לכן היא גם באה ראשונה, וזה מצד קיום מצוות תלמוד תורה, שאנחנו מחויבים ללמוד תורה מצד המצווה, אז כשם שבשאר המצוות אנחנו מברכים, גם כאן אנחנו מברכים, אשר קדישונו במצוי סוף צבעונו. אך הברכות האחרות, וברכת אשר בוחר בונו, הגדר שלה היא ברכה על עצם לימוד התורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שלא כבשאר המצוות, שהברכה היא על זה שהוא מקדש אותנו במצוותיו. אך בהערה 7 כותב הרבה שזה לא מוכרח, כי יש לומר לפי הדעות בראשינים, שהרבה דן בזה בהערה 2, שסוברות שברכת התורה זה מדאורייתא, אז לכן יש פסוק מיוחד לברכת התורה, מה שלא מצינו בשאר הברכות, כי שאר הברכות זה רק מדרבנן, וגם אם נסבור שברכת התורה זה רק מדרבנן, כמו הדעות שסוברות כך, שבמילא ברכת התורה זה כמו בשאר המצוות, שאם כן יש לומר שזה שחיפשנו מקור מיוחד לברכת התורה, אף על פי שזה כמו שאר המצוות, וחיפשנו אסמכתא בפסוק, שזה לכאורה מוכיח שיש גדר אחר לחיוב ברכת התורה בשונה משאר המצוות. אומר הרבה שאפשר לומר שבאמת זה אותו גדר כמו שאר המצוות. מה שבכל זאת צריך מקור מיוחד, זה בגלל שלימוד התורה זה מצווה שבדיבור, ואינו דומה לשאר מצוות שהם במעשה, בפרט שהכתובים שעליהם סמכו את החיוב של ברכות המצוות, מדובר במצוות שבמעשה. וכמו שלא מצינו שמברכים על מצוות ברכת המזון, או על מצוות תפילה, וכן על מצוות קרישמה, שאף על פי שיש ברכות קרישמה, אבל זה לא מדין ברכת המצוות. שהרי לא מצינו במצוות הללו ברכה אשר קדישונו במצווי סוף וצבעונו על קריאת שמע, או אשר קדישונו במצווי סוף וצבעונו על תפילה, או על ברכת המזון. ואם כן, זה שבמצוות לימוד התורה יש כן ברכות, וגם אשר קדישונו במצווי סוף וצבעונו על דברי סיירו, זה בגלל שלמדנו את זה מפסוקים מיוחדים. ואם כן, כל זה הרבה כותב בהערה 7, אבל השיחה, פנים השיחה, בנויה לא כך, אלא שברכת התורה באמת כן שונה משאר ברכת המצוות, ועל פי זה הרב ממשיך את כל השיחה. ואולי יש לומר שזה שבפנים הרב לומד לא כך, זה בגלל שכמו שהזכרנו קודם, וככה גם רואים ברמז, בהערה 8, שהרי בברכת התורה יש את הברכה הראשונה, אשר קדשנו במצווה יצוו ציוונו על דברי תורה, ובזה יש לומר שאכן הגדר של ברכת התורה זה כמו שאר ברכת המצוות, אך הברכות הנוספות, אשר בוחבון מכל העמים, על זה הרי מדבר ומבאר בשיחה, שזה גדר אחר, ושהברכה היא על עצם מלימוד התורה. ממשיך הרבה וכן משמע מלשון אדמור הזקן בשולחנו. אדמור הזקן כותב, לכן יראה כל אודום שתהיה כלי חמדתו של הקדיש ברוך הוא, שהיה משתשע בה בכל יום, חשובה בעיניו לברך עליה בשמחה יותר מעל כל הנועות שבעולם. ומזה משמע שהברכה היא על עצם עניין התורה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא על דרך ברכת הנהנין. כלומר, מעצם זה שאדמור הזקן מרחיב, למה צריך לברך? ומה תוכן הברכה שתהיה חשובה בעיניו לברך בשמחה יותר מכל הנועות שבעולם, מה שלא מצינו בכל המצוות, אז רואים כבר שיש גדר אחר לברכת התורה. וכאן הרב כבר מגדיר זאת יותר, שהגדר של ברכת התורה זה על דרך כמו ברכת הנהנין. והרב מדגיש את על דרך. זאת אומרת, זה דומה לברכת הנהנין, אך לא ממש. אז בביאור העניין, יש לנו ללמוד את הערה 11, אני אחזור את הדברים בקיצור, שם הרב מגדיר ומסביר את הדברים יותר בחידוד. הרב אומר שבעצם המקור של אדמור הזקן, שהוא אומר שחשובה בעיניו הברכה לברך בשמחה יותר מעל כל הנאות שבעולם, אז מקור אדמור הזקן זה מהלבוש. אלא שהלבוש כתב שהברכה צריכה להיות באופן כזה, שהוא מראה שהתורה חשובה בעיניו ונהנה ממנו, כמו שמברך על כל הנאותיו. אבל אדמור הזקן כותב, לברך עליה בשמחה יותר מעל כל הנאות שבעולם. כלומר, יש כאן שתי שינויים בין אדמור הזקן ללבוש. הלבוש כתב שהברכה היא על זה שהוא נהנה מהתורה, כמו שמברך על כל הנאותיו. ואילו אדמור הזקן כותב שזה צריך להיות יותר מעל כל הנאות שבעולם. בשינוי נוסף, שאדמור הזקן הכניס כאן, שהברכה צריכה להיות בשמחה יותר מעל כל הנאות שבעולם, דבר שלא כתוב בלבוש. מסביר הרבי בהערה, שלפי הלבוש, אז ברכת התורה זה ממש כמו ברכת הנהנין. מזה שהוא נהנה כפשוטו, שהוא לומד ויודע ומבין, אז הוא צריך לברך על זה. אך לדעת אדמור הזקן, גדר החיוב של ברכת התורה זה לא על הנעת הבנת הלימוד, אלא עניין השמחה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ושמחים בעצם נתינת התורה לישראל וקבלתה. ולכן כתב אדמור הזקן שהברכה צריכה להיות יותר מכל הנאות שבעולם, כי זה לא עניין של הנאה, אלא זה עניין שהוא יותר מכל הנאות, שהיא שמחה עצומה על זה שקיבלנו את התורה. והרב מוכיח את שיטתו של אדמור הזקן מול הלבוש בשתי הוכחות. הוכחה ראשונה מזה שמברכים ברכת התורה על תורה שבכתב, והפעמי הארץ שלא מבינים גם מברכים, אז רואים שהברכה היא לא על ההבנה, אלא על עצם נתינת התורה וקבלתה. ומה שעל תורה שבעל פה לא מברכים, אם לא מבין, אז זה אומר הרבה זה מצד שגדר קבלתה של תורה שבעל פה, זה על ידי ההבנה שבה, שכל מה שהוא לא מבין, הוא לא קיבל את התורה שבעל פה. אבל הברכה היא לא על ההבנה, אלא על הברכה היא על קבלת התורה. והוכחה והסבר נוסף לשיטתו של אדמור זקן, מביא הרבה מדעת הרמב"ן, שאומר שלא תקנו ברכה בהנאות שאינן נכנסות לגוף כמו רחיצת מים קרים וכולי, אלא רק בדברים הנכנסים בגוף כגון אכילה ושתייה, וגם ריח זה דבר שנכנס לגוף וסועד את הגוף כמו אכילה ושתייה, שאף על פי שאמרו שרק הנשמה נהנית מריח והגוף לא נהנה, אבל זה נחת רוח גם לגוף. ואם כן, לימוד התורה, אף על פי שנהנים מזה, זה לא הנאה של הגוף, זה הנאה של הנשמה. כלומר, הנאה של הכוחות השכליים, הנפשיים. ואם כן, לפי מה שכתב הרמב"ן, לא שייך בלימוד התורה הגדר של ברכת הנהנין. ולכן מובנת שיטתו של אדמור הזקן, שגדר הברכה הוא לא מדין ברכת הנהנין, אלא כמו שהרב כתב קודם, על דרך ברכת הנהנין. כלומר, זה ברכת השמחה. אנחנו מברכים בשמחה על זה שקיבלנו את התורה. ממשיך הרב בשיחה, והנה כתב אדמור הזקן, נשים מברכות ברכת התורה, שהרי חייבות ללמוד מצוות שלהן, לידע איך לעשותן, ואיך לזהר מכל לא יססה, שהן מוזרות בהן כאנשים וכו'. שואל הרב, ועל פי הנעל, בברכת התורה היא לא מפני חיוב המצווה של תלמוד תורה, כברכת המצוות, אלא על עצם העניין תלמוד תורה, המחייב שיברכו לפניה וכו', הרי לכאורה גם לולי שנשים חייבות ללמוד מצוות שלהן וכולי, צריכות הן לברך ברכת התורה לפניה. מדוע? כי גם עליהן צריך להיות חל המובה בגמרה. שהיות שגדר הברכה זה על דרך ברכת הננין או ברכת השמחה, שבזה אין הבדל בין אנשים לנשים. אז גם נשים מחויבות כמו אנשים בעניין הזה. אז מדוע הוא צריך את מור הזקן לעניין הזה שהן מחויבות ללמוד תורה בשביל ההלכות שמחויבות בהם? שזה טעם תפל, שכדי לקיים את המצוות שהן מחויבות בהם, הן צריכות ללמוד את ההלכות שהן שם ללמודות איך לקיים את המצוות. ואם נניח האישה כבר יודעת את ההלכות, אז אין לה שייכות ללימוד התורה, ואז במילה לא מברכת על ברכת התורה. ואילו לפי הטעם שהתבהר בשיחה, שהברכה היא על עצם נתינת התורה לישראל, זה דבר ששייך כל הזמן, לא שייך למצב הנפשי והאישי שכל אחד, בפרט לפי שהזמנו קודם מהערות של הרבה, שזה לא קשור להבנה ולהנאה האישית שיש בלימוד התורה, אלא השמחה לעצם מציאות התורה שניתנה לישראל. אז בעניין הזה נשים וגברים אותו דבר בכל מצב, למה לא הביא אדמו"ר הזקן את הטעם הזה? עכשיו יש כאן כמה הערות שמוסיפות נופך וביור בכל העניין, מיוחד הערות 14-15, אז נחזור את תמצית העניין. בהערה 14 הרבי מנסה ליישב את השאלה, שזה שאדמו"ר הזקן הביא את הטעם, שמה שאנשים מברכות ברכות התורה זה בגלל שהן חייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן, על פי מה שהרבי ביאר במקום אחר, גם בחלק י' בפרשת סייקב, שהלימוד התורה שלהן, לימוד ההלכות הצריכות להן, נעשה כעניין ותכלית בפני עצמו. כלומר, שלימוד ההלכות של האנשים יש לזה גדר של לימוד התורה. הרב מביא לזה ראיה ממה שמצינו לגבי בני נוח, שכשהם לומדים תורה, ואיזה תורה? כשהם לומדים את ההלכות שהם צריכים לדעת את שבע מצוות בני נוח. אז כתוב שהוא נחשב ככהן גודל, שזה מצד הלימוד התורה שלהם, כמו שהרישיינים כבר כותבים, טויסס שם מסביר, שהמעלה שהוא נחשב ככהן גודל זה מצד לימוד התורה, ולכאורה לא מובן, הרי התורה שייכת רק לישראל ולא לגויים, ומה שהם מותרים ללמוד תורה זה רק בגלל שהם צריכים לקיים את השבע מצוות בני נוח. אז מה שייך להגיד שיש להם את המעלה של לימוד התורה, אלא מזה הרב מוכיח שהיות שהם בפועל הם חייבים ללמוד את ההלכות, אז אף שהלימוד שלהם זה רק בשביל קיום המצוות, אבל היות שהם מחויבים ללמוד תורה, יש בזה את הגדר של לימוד התורה מצד עצמו. והרבי מביא שם שיחה דוגמאות נוספות לעניין הזה, אפשר לראות את זה במקור. ואם כן, על פי זה אומר הרבי בעיירה, שזה הטעם שהאדמו"ר הזה כן הביא את הטעם הזה, משום שעל ידי הטעם הזה יש לנשים גם כן שייכות לתורה מצד עצמו, כמו האנשים. אך הרבי דוחה את ההסבר מצד כמה סיבות. דבר ראשון, שגם מצד מה שנתבהר בשיחה, הנשים שייכות לעצם לימוד התורה, ולכן הן חייבות לברך בדיוק כמו האנשים. שלכן נשים מוציאים את האנשים כי הם חייבים מהתורה באותה מידה. ואם כן, היה לו לאדמו"ר הזקן להביא זאת כטעם נוסף לפחות. אך הרבי אומר יתרה מזו, שלפי מה שנתבהר בשיחה, אז השייכות של הנשים לתורה היא לכל התורה, ולא רק להלכות הצריכות להן. אז ודאי הוא היה צריך להביא את הטעם הזה. ובכלל אומר הרבי, מה שנתבהר בלקוטי שיחס במקום אחר, זה חידוש, שמצד החיוב שלהם במצוות, נעשה את התורה תכלית בפני עצמה אצל אנשים שיש להם גדר של לימוד התורה. ואדמו"ר הזקן יכול להביא טעם פשוט, את הטעם הזה שלמדנו עכשיו בשיחה, שמצד הטעם הזה, אז נשים שייכות לתורה בדיוק כמו האנשים. לא היינו זקוקים לחידושים. אך בשולי הגיליון, הרבי דן בכיוון ההפוך, שכן מובן מדוע הביא אדמו"ר הזקן את הטעם שהנשים מברכות ברכות התורה בגלל שחייבות ללמוד הלכות הצריכות, כי לפי זה מובן מדוע הן יכולות לברך גם את הברכה הראשונה שלה, שקידישונו במצווי סב וציוונו על דברי תורה, שמצד החיוב שלהם לקיים את המצוות, וכדי ללמוד לקיים את המצוות צריכים ללמוד את ההלכות, אז יש לזה גדע של וציוונו, כמו שנתבהר. אך לפי הטעם שבשיחה לא מובן מדוע הן מברכות אשר ציוונו, רק אם נאמר שזה כמו כל מצוות עשה שהזמן גרמה, שהם נהגו לברך כי הם קיבלו עליהם. אך בכל אופן, בנוגע לברכת אשר בחרבונו, חוזרת השאלה, מדוע לא הביא זאת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך. אז בכדי ליישב את השאלה הזאת, מקדים הרבי כאן שאלה כללית, שקשורה להגדרה הכללית של עסק הדעת, בתפילין, בלימוד התורה, ועל פי זה הרבי יישב את השאלה הזאת. סעיף בייזה. ויובן בהקדים הקושייה, שלכאורה לא היה צריך להיות זמן קבוע לברכת התורה, אלא בכל עת שבא אדם ללמוד תורה, היה חייב לברך. או הפוך לגמרי, לאידך גיסא, על פי הנ"ל דברכת התורה היא על עצם העניין שנתן לנו תורתו, די שיברך אדם ברכת התורה פעם אחת לכל ימי חייו, או על כל פנים, אחת בשנה. והרבי מציין על דרך זה את העניין של קריאת זוכר, שאף שחייבים כל יום, אבל פעם אחת שקוראים בתורה, מספיק לו כל השנה. כלומר, מאיכן נובע החיוב הזה של ברכת התיר כל יום? או שהיה צריך לברך כל פעם שלא הולכים ללמוד תורה, אפילו כמה פעם ביום, או משהו כללי יותר, היות שזה על עצם נתינת התורה, אז פעם אחת בחיים או פעם בשנה. ממשיך הרבי, אמנם להלכה נפסק בכלל מברך אדם ברכת התורה רק פעם אחת לפני הלימוד, בתחילת היום, וזה עולה לו ללימודו כל היום, ואפילו יפסיק באמצע. ומדוע? אז ממשיך הרבי וכתב אדמו"ר הזקן, לדעה אחת, אם הוא אדם שרגיל ללמוד, ואף כשיוצא להתעסק בפרנסתו, ממהר לעשות צרכיו כדי לחזור ללמוד. אז העסק זה אינו חשוב הפסק, כיוון שבשעה שהוא מתעסק בו דעתו על לימודו, והוא הדין למרחץ, שבאותו במרחץ בבית הכיסא, אינו מסיח דעתו מללמוד אחר כך, וכן אם ישן שינת הרי, אינה חשובה הפסק, אבל ישן שינת קבע חשובה הפסק. שלפי זה הטעם שאנחנו מברכים כל יום, ולא פעם אחת בשנה, זה בגלל שהשינת קבע מחשיבה כהפסק, ולעידך לא מברכים כמה פעמים ביום, ומספיק פעם אחת שמברכים בבוקר, בגלל שמה שהוא עושה במשך היום, ההפסקות שהוא הולך לעבוד, או דברים נוספים, שינת הרי, מרחץ, בית הכיסא, אינם חשובים הפסק, כי הכל הוא עושה על דעת שהוא ממהר כדי לחזור ללמוד, ולכן הברכה של הבוקר חלה על כל היום. ואכן, לדעה הזאת, אם האדם ישן שינת קבע ביום, או שהוא לא ממהר לעשות את צרכיו בשביל ללמוד, אלא הוא לא מחפש להמשיך ללמוד, אז אחר כך כשהוא לומד, הוא צריך לברך פעם נוספת. ממשיך הרבי בשיחה, ואחר כך כותב אדמו"ר הזקן, דעה ב', ויש אומרים שברכת התורה היא כברכת השחר, שלא תקנו אותו, אלא פעם אחת ביום, וכן נהגו. נראה בהמשך את גדר הדברים, למה ברכת התורה זה כברכת השחר, אבל לפי זה, כשם שברכת השחר מברכים כל יום, בבוקר פעם אחת, כך ברכת התורה מברכים כל יום פעם אחת בבוקר. על כל פנים, כאן הרבי מתעכב בעיקר על הדעה הראשונה, אז בדעה הראשונה הבנו מדוע ברכת התורה זה כל יום, ולא פעם אחת בחיים או בשנה, או כמה פעמים ביום, בגלל שרק שינת קבע היא זאת שמפסיקה, שהברכה שלפני השינה לא תחול למה שהוא לומד אחרי השינה, אבל שינת הרי ומרחץ ובית הכיסא ודברים אדומים אינם חשובים מפסק. אז לכן הברכה של הבוקר חלה על כל היום. שואל הרבה, וצריך להבין, בנוגע לתפילין, פסק אדמו"ר הזקן, מי שחלט את תפיליו והיה בדעתו עם בישת חליצת התפילין, היה דעתו לחזור ולהניחם מיד, וחוזר ומניחה מיד, אין צריך לחזור ולברך. אבל אם עשה צרכיו בינתיים, כיוון שבעת ההיא לא היה יכול להניח תפילין, אם כן, אינו מועיל כלום מה שהיה בדעתו, וצריך לחזור ולברך, כאילו לא היה בדעתו כלל. כלומר, שבנוגע לתפילין מצינו, שאדם שחולץ את התפילין, אבל דעתו עליהם, אז מה שדעתו עליהם זה מועיל, שהוא לא צריך לעשות ברכה נוספת, שהוא מניח שוב את התפילין. אבל אם הוא היה בבית הכיסא, היות ששם הוא לא יכול להניח תפילין, אז אפילו שדעתו על התפילין, הוא חושב כל הזמן על התפילין ועל זה שהוא הולך לחזור ולהניחן, זה לא מועין, היות שבשעה שהוא עשה צריכה, הוא לא היה יכול להניח תפילין. שואל הרבי, ולכאורה, מה ישנה בברכת התורה, שפסק כאן, דמרחץ ובית הכיסא, לא אבי יפסק ויסך הדעת. מה זה שונה מתפילין? והרבי מוסיף כמה סוגיים, ומה שלדעה הבית, גם אם יפסיק בשינת קבע, אין צריך לחזור ולברך, שאם כן היה מקום לומר שאולי בלימוד התורה זה משהו אחר לגמרי, שהרי אנחנו רואים שלדעה השנייה אפילו שינת קבע הוא לא צריך לחזור ולברך, אז העניין של היסח הדעת בלימוד התורה זה משהו אחר לגמרי. אומר הרב, הרי זה לא מפני דלא אבי הפסק, זה לא שהדעה השנייה סוברת ששינת קבע לא נחשב להפסק, ודאי שזה נחשב להפסק, אלא משום שהדעה השנייה סוברת דלא יכפת לנו הפסק, מאחר שברכת התורה היא כברכת השחר וכו'. שככה הייתה גוף התקנה מלכתחילה של חכמים, שברכת התורה מברכים אותה פעם אחת ביום, כמו ברכות השחר, גם אם יש הרבה הפסקות באמצע היום. והרבי ממשיך שאולי ניתן היה לחלק מן תפילין לתורה, וליישב שזה שונה אחד מהשני, שמה? ואין לחלק את תפילין שייני, לפי שבתפילין אסור שיהיו מונחים עליו בבית הכיסא. שהרי גם תלמוד תורה דינו כן, פסק אדמו"ר הזקן, כל עניין שמדברי הקודש אסור לאומרה בבית הכיסא או בבית המחץ, ואפילו להרהר בליבו אסור אפילו בדברי תורה. יוצא שלימוד התורה ותפילין זה ממש אותם הלכות, שבבית הכיסא אסור להניח תפילין, אסור ללמוד בתורה, אסור להרהר בדברי תורה. אז ממילא חוזרת השאלה, מדוע בתפילין, בית הכיסא ומרחץ נחשבים להפסק, וצריך לברך שוב על התפילין, מה שאין כי בלימוד התורה, זה לא נחשב להפסק, והברכה שלפני זה חלה גם על מה שהוא לומד, אחרי הבית מרחץ והבית הכיסא. ובהערה 22, הרבי מחדד כאן עניין יסודי מאוד, שיוצא כאן מחלוקת בין האדמור הזקן למוגן אברום, שהמוגן אברום כתב שהסיבה שבית המרחץ ובית הכיסא לא נחשבים להפסק בלימוד התורה, בגלל שצריכים לערער בבית המרחץ ובית הכיסא את הדינים שקשורים לבית המרחץ ובית הכיסא, שישנם מלאכות שונות, איך צריכים להתנהג במקומות אלו. אך מהאדמור הזקן משמע במקום אחר, שאסור לערער בבית המרחץ ובית הכיסא גם את ההלכות שקשורות לבית הכיסא ובית המרחץ. ולכן באמת אדמור הזקן כותב כאן טעם אחר מדוע בית המרחץ ובית הכיסא לא נחשבים להפסק. אדמור הזקן כותב, לפי שאף שבעודו במרחץ ובית הכיסא אינו מסיח דעתו מללמוד אחר כך. ואם כן, לענייננו מתחזק את השאלה עוד יותר, שאם זה שהוא חושב בבית הכיסא שהוא הולך ללמוד אחר כך, וזה עושה שזה לא נחשב כהפסק והסך הדעת, אז מדוע בתפילין, זה שהוא חושב שהוא הולך מיד להניח את התפילין שוב, זה לא מועיל, ושם זה כן נחשב להפסק והסך הדעת. ממשיך הרבה כדי לבאר את העניין עם שאלה נוספת בסעיף ג' והנה מצינו דין מיוחד בתפילין, דאסורין בהסך הדעת, דכתב אדמור הזקן, אסור להסיח דעתו מהתפילין, קל וחומר מציץ, שאם בציץ יש הזכרה אחת, אז אסור להסיח את הדעת, אז בתפילין יש כמה וכמה הזכרות של השם, ודאי שאסור להסיח את הדעת. ממשיך אדמור הזקן, ואינו נקרא הסך הדעת, אלא כשעומד בשחוק או קלות ראש. אבל כשעומד ביראה, הוא מתעסק בצרכיו, אף על פי שעוסק בעניינים שלו, ואין דעתו על התפילין ממש, אין זה נקרא הסך הדעת. ורק אדמור הזקן מוסיף, שמצווה מן המובחר שלא להסיח דעתו מעין כלל. שואל הרבה, ולכאורה אינו מובן. יסוד האיסור הוא כנעת, זה שאסור להסיח דעתו בתפילין זה מגלל קל וחומר מציץ. שמה הציץ שיש בה הזכרה אחת, אמרה תורה, והיה על מצחו תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו. התפילין חולי, שיש שם כמה וכמה הזכרות, על אחת כמה וכמה. מאלה שואל הרבה, ולמה לא יקרא הסך הדעת רק כשעומד בשחוק או קלות ראש? אבל כשעוסק בעניינים שלו ואין דעתו על התפילין ממש, איזה נקרא הסך הדעת? הרי אם אנחנו לומדים זאת מציץ, בציץ היה אסור כל הסך הדעת, אתה צריך לחשוב כל הזמן על זה שיש לו את הציץ על מצחו, וכל דבר שהוא מתעסק במשהו אחר נחשב הסך הדעת. ומדוע בתפילין רק קלות ראש ושחוק נחשבים לסך הדעת, אבל כשהוא עושה עניינים אחרים שלא קשורים כלל לתפילין, זה לא נחשב לסך הדעת. ומעניין שבעניין הזה זה קצת הפוך לגמרי מה שראינו קודם. בסעיף הקודם ראינו את חומרת התפילין שמרחץ ובית הכיסא, רק בגלל שהוא אינו ראוי להנחתן, זה כבר נחשב להסך הדעת. ואילו כאן רואים בכיוון ההפוך, שהסך הדעת זה רק אשר יש פה שחוק וקלות ראש, אך אם אין שחוק וקלות ראש, זה לא נחשב להסך הדעת, זה לא נחשב להפסק בתפילין. זה לא שאלה שהרבי שואל, וזה גם לא סתירה, אבל כשנראה בהמשך השיחה את הביאור של הרבי בהגדרה של הסך הדעת, אז אנחנו נבין טוב מאוד את החילוק בין שני הדברים הללו. על כל פנים בחזרה לשאלה שהרבא שואל, מדוע בתפילין רק שחוק וקלות ראש נחשבים להסך הדעת, אם לומדים זאת מציץ, ששם כל דבר נחשב להסך הדעת. אומר הרבא, והנה בדוחק היה אפשר לתרץ, שלדעה זו דין הסך הדעת בתפילין אינו שלא יסיח דעתו כפשוטו, אלא גדרו הסך הדעת לקצה ההופכי דשימת דעת, כגון שחוק וקלות ראש, שהם ביזיון לתפילין שעליו, ואבי כוונה ודעת הופכית מעניין התפילין ולא רק הסך הדעת. שגדר הסך הדעת הוא רק כאשר הוא נמצא במצב הפוך מעניין התפילין. שלכן זה רק שחוק וקלות ראש. אך כל זמן שהוא לא נמצא במצב זה, זה לא נחשב להסך הדעת כי הוא לא נמצא במצב הופכי מהתפילין. אבל הרבי אומר שאי אפשר ליישב ככה, מדוע? אבל אי אפשר ליישב כאן דעת אדמור הזקן, כי בסוגריים הרבי אומר, נוסף על הקושייה דקל וחומר מציץ, כי הרי למדנו זאת מציץ, ובציץ כל דבר נחשב להסך הדעת, לא רק מצב הופכי מהציץ. אז אם לומדים זאת קל וחומר מציץ, אז זה צריך להיות כמו ציץ, שכל דבר נחשב להסך הדעת. נוסף על כך אומר הרבי, הרי כותב אדמור הזקן, אסור להסיח דעתו מהתפילין, כל זמן שאין עליו אפילו רגע אחד. ואדמור הזקן הוסיף את המילה, את המשפט, אפילו רגע אחד, שאינו בטוב בשולחן ערוך, שמזה משמע, שעניין הסך הדעת כאן הוא כפשוטו, שתהי דעתו ממש על התפילין, ולא יסיח דעתו מהן, ולא רק לשלול כוונה ועניין הופכים ממנו. מהדגשתו של אדמו"ר הזקן, אפילו רגע אחד, משהו שעיקר הדגשה כאן, שאסור שיהיה סך הדעת, ולא שחוק וקלות ראש. אם מה שאסור זה רק שחוק וקלות ראש, זו הגדרה כאן, זה לא רגע אחד או שני רגעים, אלא שהוא לא יהיה במצב של שחוק וקלות ראש. בהוספה של אדמו"ר הזקן, שאפילו רגע אחד אסור להסיח דעתו מהתפילין, משמע שההגדרה היא סך הדעת כפשוטו, שהוא צריך לחשוב כל הזמן על התפילין. והרבי מוסיף שאפשר לומר עדיין שהדין הזה של הסך הדעת קשור גם כן עם ביזיון התפילין, שלגבי קדושת התפילין, אז גם מי שלא עומד בשחוק וקלות ראש, אלא רק מסיח דעת, זה כאין ביזיון התפילין. ואם כן צריך ביור מדוע כאשר הוא עוסק בצרכה ואין דעתו ממש על התפילין, אז זה לא נחשב הסך הדעת. בהערה 30 הרבי דן שהיה מקום להוכיח עוד יותר את השיטה של אדמו"ר הזקן, מקום נוסף בעניין הזה, אבל הרבי דוחה את זה. אז ממשיך הרבי בסעיף ד' לבאר את העניין. והביור בכל זה, במצוות תפילין יש בית עניינים. א', הנחת התפילין. כלומר, עצם קיום המצווה, מציאות המצווה של ההנחה בפועל. ב', כוונת המצווה. לשעבד חולי הנשמה שהיא במוח וליבו, שגם זה הוא חלק בקיום המצווה. הרבי מציין כאן לדברי הבח בסימן חס, הידועים שכותב שבשלוש מצוות, תפילין, סוכה וציצית, שנאמר שם למען, אז רואים בטור ושולחן ערוך שהכוונה היא חלק מקיום המצווה, שהטור ושולחן ערוך מפרטים שם מה צריכים לכוון, שאין זה כמו שאר המצוות, שמספיק כוונה כללית, וגם יש דעות שמצוות אינן צריכות כוונה. במצוות הללו הכוונה היא חלק מקיום המצווה, ובלי הכוונה חסר בקיום המצווה. אז עכשיו הרבי הולך לדון בשני העניינים הללו, איפה העניין של הסך הדעת מפסיק בשתי הפרטים הללו ומחייב בברכה נוספת. והנה, גם אם אין דעתו על התפילין, אין זה בגדר הסך הדעת והפסק בהנחת תפילין. שהרי בזה עצמו שמונחים עליו מקיים מצווה כל הזמן. וגם בנוגע לברכה לא נפסקה שייכותו לברכה שבירך בעת ההנחה. כלומר, בנוגע לעניין הראשון, שזה עצם ההנחת התפילין, קיום המצווה בפועל, אז פה זה לא נוגע עם דעתו על התפילין או לא. עצם זה שהוא נמצא עם התפילין והן ממשיכות להיות עליו כל הזמן, אז לא נפסקה שייכותו לברכה שהוא בירך בעת ההנחה. אולם, כשחולץ את התפילין, הרי בזה נפסקה שייכותו לתפילין. ולכן צריך לחזור ולברך, כשחוזר ומניחן. אלא אם כן דעתו עליהן לחזור ולהניחן. כאשר הוא הוריד את התפילין, אז נפסקה שייכותו, אבל אם דעתו לחזור ולהניחן, אז דעתו גורמת את החיבור עדיין לברכה, שזה שהוא עדיין חושב לחזור ולהניח את התפילין, אז הדעה הזאת היא זאת שמחברת אותו ומקשרת אותו לברכה. והרבי ממשיך, נוסף לזה, אף אם היה בדעתו להניחן, אלא שעשה צרכיו בינתיים, כיוון שבעת ההיא לא היה יכול להניח תפילין, אינו מועיל מה שהיה בדעתו לחזור ולהניחן חולה. מדוע? כי מאחר שצריך להיות בהמשך לברכה, היינו להנחתו הקודמת, צריכה להיות הדעת לחזור ולהניחן באופן שתוכל להביא לידי הנחה בפועל, שאז לא נקרא הפסק. מה שאין כן, אם יש רגע שאינו יכול להניח, לא תועיל דעתו מאחר שאינו ראוי להנחה. כלומר, זה שאם דעתו של אדם על המצווה, על התפילין, אז זה לא נחשב הפסק, זה לא איזה הלכה כללית, בנוגע לדעתו של אדם, שאם הוא חושב על המצווה, אז זה לא נחשב הסך הדעת. לא. אלא דעתו מחברת את המצב שהוא נמצא בו כעת, לברכה ולהנחת התפילין ולקיום המצווה. שלכן, אם הוא נמצא כרגע במקום, שהוא לא יכול להניח בפועל, מה יועיל דעתו? הרי מצבו כרגע הוא במצב שהוא לא מחובר להנחה הקודמת, כי הוא לא יכול להניח את התפילין. אז דעתו לא יכולה להווה תחליף. כי כל ההגדרה של דעתו עליו, על דעתו על המצווה, זה רק זה מחבר את המצב שלו כרגע עם המצווה, אבל במצב שהוא לא יכול לקיים את המצווה, אז דעתו לא מועילה. אז עד כאן הרבי ביאר בנוגע לחלק הראשון של המצווה, שזה קיום המצווה בפועל, קיום ההנחה של התפילין. המשיך הרבי, והנה, מכיוון שאחד מחלקי המצווה היא הכוונה לשבד המוח והלב, מובן שגם זה צריך להיות כל עת קיום המצווה. היות שאמרנו שהכוונה היא חלק מקיום המצווה, אז גם בנוגע לכוונה צריך לראות שלא יהיה הסך הדעת, וזה צריך להיות קיים כל זמן קיום המצווה. שאם יש מצב של הפסקה מאותה כוונה, אז החלק של המצווה הזאת לא קיים, וצריך לברך מצד החלק הזה. אמנם, אומר הרבי, מכיוון שבעת ההנחה הייתה לו כוונה זו לשיבוד הלב והמוח, ומצד כוונה זו הרי הוא עומד בעירה, הרי גם במצב דסתם, הבא לאחריו, אף שעוסק בעניינים אחרים, ואין דעתו על התפילין ממש, נמשכה הכוונה שהייתה בעת ההנחה על כל משך הזמן של אחריו, ולא אבי עסק הדעת ממנו. כלומר, עצם זה שהוא כיוון בתחילת הנחת התפילין, לשבד את המוח והלב ומה שצריך לכוון, ומצד כוונה זו הוא עדיין באותה תנועה, והוא לא עומד בשחוק וקלות ראש כפי שנראה עוד מעט, אז זה שהוא נמצא בתנועה כללית כזאת, של הרגע שהוא ניח את התפילין, אז זה נחשב שהכוונה הכללית של לשבד המוח והלב נמשכת גם כרגע. מה הביאו בעניין? אז הרב נותן דוגמאות. ועל דרך לשמו, שעיקר ההכנה לשמו, באותם דינים שצריך לשמו, לעכב ובתחילת הלימוד, הוא כמו בגט וספר תורה שצריכים לשמו, לעכב צריכים לכתוב את ספר התורה לשמו, וגם בגט, לשם האישה, ודיו שיאמר בתחילת הכתיבה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה, או לשמו ולשמה, וברור שכשאחר כך שהוא כותב יכולות לעלות לו מחשבות, אז לא כרגע הוא זוכר שהוא כותב את זה לשם האישה, אז מדוע הגט כשר או הספר תורה? אלא ודאי שמשהו כשהוא התחיל לכתוב את הגט, הוא אמר שהוא כותב זאת לשם האישה, והוא יושב עכשיו בתנועה שהוא כותב את הגט או את הספר תורה, אז הוא נמצא באותה תנועה של איך שהוא התחיל לכתוב את הגט ואת הספר תורה, אז גם אם עולות לו מחשבות אחרות, אז זה נחשב שהוא בהמשך אחד. וכאילו נאמר שהלשמו שנדרש בהתחלה, זה סוג של שער, שברגע שהוא אומר שהוא כותב זאת לשם האישה או לשם קדושת ספר תורה, זה שער שדרכו נכנס לתנועה למקום הזה, ומאותו רגע שנמצא בתנועה דומה, אז אני אומר שהכל זה המשך אחד, וזה נחשב לשמו. אז אותו דבר בתפילין, כשאדם מניח תפילין, והוא חושב שהוא מניח את התפילין כדי לשבת את המוח והלב לקדוש ברוך הוא, והוא נמצא בתנועה של עירה כללית, אז גם אם הוא חושב על דברים אחרים, אבל הוא לא נמצא בתנועה של שחוק וקלות ראש, אז הוא נמצא בתנועה כללית של עירה, אז אנחנו אומרים שזה נחשב המשך של הכוונה הראשונית. והרבא אומר יותר חזק מזה, וכל שכן, וקו החומר בתפילין, שהעסק הדעת הוא בקשר עם שיבוד בכלל, וסתמיד המוח והלב, כלומר בתפילין זה יותר פשוט מאשר ספר תורה וגט, שהרי בספר תורה וגט צריך ממש לשמו פרטי, לשם האישה הזאת, ואם הוא חושב על דברים אחרים, אז חסר פה את המיקוד הפרטי לשם האישה, או לקדושת ספר התורה, ובכל זאת מה שהוא חשב בתחילת הכתיבה, מועיל להמשך, אז ודאי בתפילין שזה עניין כללי, של שיבוד המוח והלב, אז אם הוא נמצא בתנועה דומה, רואים שהאדם הזה נמצא עם תפילין, הוא לא משתגע והוא לא עושה דברים שעושים עם תפילין, אז הוא נמצא באותה תנועה, והכוונה הראשונית חלה ונמשכת על מצבו כעת. ממשיך הרבה, חמור מכולם ציץ, דאף דשווה לתפילין, דעסך הדעת, קשור בהזכרות שבהם, שהסיבה שעשו עסך הדעת בציץ, זה אותה סיבה של תפילין, בכל זאת הם שונים, משום שהעניינו פעולתו לחפר ולרצות על הדם, וכל החלף שקרבו וכולי, קורבן מסוים בזמן מסוים. כלומר, בציץ זה באמת קשור עם משהו פרטי, עם הקורבנות ולחפר על אדם, וקורבנות מסוימים בזמנים מסוימים. לכן שם צריך מחשבה כל הזמן. וכל מחשבה אחרת נחשבת לסך הדעת, משום שהמחשבה הקודמת אינה יכולה לחול על מה שקורה עכשיו. כי כל רגע נדרש לחפר ולרצות על אדם והחלב וכולי, כל מה שמקריבים מבית המקדש. אבל ממשיך הרבה בתפילין, כשעומד בשחוק או קלות ראש, נקרא הסך הדעת בתפילין. למה? כי אהב אפך ושלילת הכוונה הנעל, הוא מבטל פעולת שיבוד הלב וכולי, שהיה לו בעת ההנחתן, ואז נפסקה שייכותו למצוות תפילין, ואבי הסך הדעת. כלומר, בעניין השני של מצוות תפילין, שזה כוונת המצווה, אז הגדר של עסק הדעס הוא לא להיות בתנועה של אפך שיבוד הלב והמוח. וזה לא דומה לעסק הדעס שלמדנו קודם, שההגדרה שלו זה חיבור למצווה, שבנוגע לחלק של קיום המצווה בפועל, שלכן אם דעתו עליו, אז זה נחשב שהוא עדיין מחובר למצווה. אלא כאן, גם בנוגע לחלק השני של המצווה, גם אם אין דעתו עליו, זה לא נחשב עסק הדעס, רק בתנועה הפוכה שהוא מבטל את פעולת שיבוד הלב. אבל כל זמן שהוא נמצא בתנועה דומה, אז עדיין זה לא נחשב עסק הדעת. ועל פי זה מיושב היטב, מה שהזכרנו קודם, שתי הקצוות שמצינו בתפילין, שמצד אחד מרחץ ובית הכיסא נחשבים להפסק, אף על פי שדעתו על התפילין כל הזמן, ומצד שני אנחנו רואים שאם הוא, הוא נמצא עם התפילין וחושב על דברים אחרים, אז אם הוא רק לא נמצא בתנועה של שחוק וקלות ראש, זה לא נחשב יסך הדעת אפילו שהוא עושה צרכיו. כי מדובר פה על שני דברים שונים ושתי דינים שונים של יסך הדעת. מה שבית המחץ נחשב ליסך הדעת, זה בגלל שהתפילין הם לא עליו. אז כל מה שיכול לחבר אותו עדיין לתפילין, זה רק אם הוא נמצא במצב שהוא יכול להניח את התפילין, והוא חושב על התפילין על ידי זה שדעתו להניח את התפילין, אבל אם הוא נמצא בבית המחץ ובית הכיסא שהוא לא יכול להניח תפילין, אז התפילין הם לא עליו, אז אין חיבור לתפילין. לכן הוא צריך לברך פעם נוספת. אבל כאשר התפילין עליו, אז מצד העניין הראשון של מצוות הנחת התפילין בפועל, אין כאן בכלל הפסק, כי הרי התפילין הם עליו. כל מה שאפשר לדון בעניין של היסך הדעת, זה מצד החלק השני, שבתפילין יש כוונת המצווה, שהוא חלק מהמצווה, ואם אין לי את הכוונה, אז יש כאן היסך הדעת. על זה אומר אדמו"ר הזקן, שאם הוא רק נמצא בתנועה כללית, של, לא של שחוק וקלות ראש, אז אין כאן היסך הדעת. וברור שהגדרה כזאת לא הייתה מועילה לחלק הראשון. כלומר, אם אדם הוריד את התפילין, ואין הוא חושב על התפילין והוא עושה את צרכיו, אז ודאי זה נחשב להיסך הדעת. ורק ביחס לכוונה אנחנו אומרים שכל זמן שהוא נמצא בתנועה כללית, תנועה של עירה, זה לא נחשב נגד הכוונה, ועדיין הכוונה הראשונית חלה על זה, רק אשר הוא נמצא בשחוק וקלות ראש, שאז הוא נמצא בתנועה הפוכה של עירה, ואז אי אפשר לומר שהכוונה של שיבוד המוח והלב קיימים עכשיו כשהוא נמצא בתנועה של שחוק וקלות ראש. אז עד כאן למדנו על ההגדרה של היסך הדעת בתפילין. עכשיו בסעיפי הרב מסביר שבלימוד התורה זה גדר אחר לגמרי. והנה אדמו"ר הזקן מביא בית דעות לעניין הפסק בין ברכת התורה להתחלת הלימוד. יש אומרים, זה הלשון של אדמו"ר הזקן, שאין צריך ללמוד מיד אחריה, אלא אף על פי שמפסיק בין ברכה ללימודו, דינו כאילו הפסיק באמצע לימודו. ואינו דומה לברכת המצוות, שבכל המצוות כשאדם עושה ברכה והוא לא התחיל בקיום המצווה, אז הברכה היא לבטלה וצריך לעשות עוד פעם ברכה כאשר הוא הולך לעשות את המצווה. אבל בתלמוד תורה זה לא כך מדוע. אבל תלמוד תורה שחייב לעסוק בתמיד, כשמפסיק בין ברכה ללימוד, לא חשיב הפסק, מאחר שבאותו זמן שמפסיק, מחויב הוא ללמוד. ויש חולקים על זה, ונכון לחוש לדבריהם. אומר הרבי, עד כאן זה לשונו של אדמו"ר הזקן. ויש לומר, לא להפוש שבמחלוקת, דעה הבית שסוברת שזה כן נחשב להפסק, לא פליגי על עצם הסברה, דמצד שתלמוד תורה חייב לעסוק בה תמיד, יש לאדם שייכות לתורה גם בשעה שאינו עוסק בה. אלא הדעה השנייה חולקת רק, הוא פליגי רק אם נאמר סברה זו, גבי ההפסק בין ברכתה לתחילת הלימוד. כלומר, שכל המחלוקת בשתי הדעות זה רק האם נאמר שכשאדם עשה ברכה, והוא לא התחיל ללמוד אלא עשה משהו אחר, האם הברכה חלה? או שהיא לא חלה, שהדעה הראשונה סוברת, שעצם זה שהוא מחויב ללמוד תורה, גם אם הוא לא לומד תורה ועושה דברים אחרים, הברכה חלה מצד החיוב שלו. והדעה השנייה סוברת שזה לא מספיק, אלא הוא צריך ללמוד. אבל כל המחלוקת זה רק בנוגע, אחרי שאדם עושה את הברכה, שהברכה צריכה לחול מיד על משהו. אבל כאשר אדם עשה ברכה, והפסיק ולמד, ואחר כך הפסיק ללמוד, אז לכולה אלמה ישנה הסברה הזאת, שההפסק אחר כך הוא לא נחשב להפסק, בגלל שהוא מחויב ללמוד. וזה מה שהרבי ממשיך, ולכן לכולי אלמה אין צריך דעת בפועל במשך היום, שלא ייקרא הפסק והיסך הדעת, גם לדעה השנייה. כי עצם החיוב לעסוק תמיד בתלמוד תורה, מקשר האדם למצווה. ולכן גם כאשר נכנס למרחץ ובית הכיסא, שאסור לו לעסוק בתלמוד תורה, בכל זאת מאחר שמחויב הוא בתלמוד תורה, ורק אריה ודרבי עלי, רק אריה שמפריע לו, זאת אומרת, זה דבר חיצוני שמפריע לו לעסוק בלימוד התורה, אבל הוא מחויב לעמוד, הוא מחויב בתלמוד תורה, ודעתו על זה מספיקה הדעת של ללמוד אחר כך שלא ייקרא הפסק. נמשיך את הקטע נוסף, ואז נסביר בכללות את העניין. מה שאין כן שינת קבע, או מי שאין דרכו ללמוד, שזהו היסך הדעת גמור, אב הפסק וצריך לחזור לברך לדעה האלף. כלומר, בלימוד תורה, או מסביר הרב, יש גדר אחר לגמרי, שלא מצאים במצוות אחרות. היות שהוא מחויב כל הזמן ללמוד תורה, אז זה שהוא מחויב כל הזמן, זה מקשר אותו למצווה. זה עושה שגם אם נמצא במצבים שהוא לא יכול ללמוד תורה, כמו בבית המחץ ובית הכיסא, בגלל שהוא מחויב ללמוד, אז הוא מחובר למצווה. שלא כמו שאר המצוות, או ניקח את הדוגמה של מה שלמדנו, תפילין. אדם ברגע שהניח תפילין פעם אחת בבוקר, אז הוא יצא ידי חובתו. הוא יכול להמשיך להניח תפילין בהמשך היום. אבל להיות שברגע שהוא הניח תפילין כבר יצא ידי חובה, וכשהוא נמצא בבית המחץ, הוא לא מחויב בתפילין, אז לכן לא תועיל דעתו, משהו דעתו על התפילין. כיוון שנמצא במקום שזה לא ראוי להנחה, אז דעתו לא יכולה להועיל כלום, כפי שראינו קודם בשיחה בהרחבה. אבל בלימוד התורה, אז אף על פי שכשהוא נמצא בבית המחץ, בפועל הוא לא יכול ללמוד, כי אסור לו, בדיוק כמו שמצינים בתפילין, אבל בלימוד התורה יש מעלה אחרת שאין בשאר המצוות, הוא מחויב עדיין בלימוד התורה, אז זה שמחויב בלימוד התורה, זה עושה שגם בבית המחץ ובבית הכיסא, הוא לא נקרא מופסק מהמצווה, ובמילא הוא לא מופסק מהברכה שהוא בירך בתחילת היום, אז גם אחרי שהוא לומד, אחרי שהוא יצא מבית המחץ, הוא לא צריך לברך ברכה נוספת. אך בכל זאת אנחנו רואים בשיטתו של אדמור זקן, שלא מספיק משהו מחויב במצווה, אלא צריך גם בלימוד התורה דבר נוסף, שדעתו ללמוד. אבל אם אין דעתו ללמוד אחר כך, אז גם זה שמחויב בלימוד התורה, לא די בכך. ומדוע? אז את זה הרבה מסביר בהערה 47, והרבה באמת מביא שדעת התז, שעצם חיוב הלימוד תורה, זה עושה שאין כאן עסק אדם. ולכן גם אדם ש... אין דעתו ללמוד אחר כך, לא צריך לחזור ולברך פעם נוספת אחרי בית המחץ או אחרי כל ענייניו שהוא עשה. מה שכן אדמור הזקן, מי שאין דעתו ללמוד, אז אחר כך שהוא חוזר ללמוד, הוא כן צריך לברך. כלומר, יש פה צירוף גם של עצם החיוב שהוא חייב בלימוד התורה כל הזמן, וזה שדעתו ללמוד אחר כך. ומדוע? אז הרב מסביר בהערה 47, שזה שהוא חייב ללמוד תורה לא די בכך. כי אם אין כוונתו ללמוד, אז זה כמו דעה הופכית. ועל דרך שראינו קודם בתפילין, לגבי העניין השני שבתפילין, שכוונת הלב שבתחילת הנחת התפילין, חלה על כל היום אם הוא לא נמצא בתנועה של שחוק וקלות ראש, אבל כשהוא נמצא בשחוק וקלות ראש, זה מצב הפוך שמבטל את שיבוד הלב, אומר הרבה גם בענייננו, אפשר להגיד סברה דומה, שנכון שהוא חייב בלימוד התורה כל היום, ומצד זה הוא מחובר למצווה. אבל כשהוא מחליט שהוא לא הולך ללמוד, יש פה מצב הופכי, וזה מבטל את הקשר שלו למה שהוא בירך קודם, שלכן לא די בעצם החיוב שלו ללמוד תורה. נמצא לסיכום שיש כאן ג' אופנים וגדרים בעניין של עסק הדעת. האופן הראשון זה עסק הדעת, שעניינו הוא שהדעת מחברת אותי, את מצבי כעת, למצווה. שלכן רק אם אין דעתו של האדם על המצווה, או שאף אם דעתו על המצווה, אבל הוא נמצא במקום שהוא לא יכול לקיים את המצווה, אז אי אפשר לומר שהמצב כעת מחובר למצווה, שהרי הוא לא יכול לקיים את המצווה, או אין דעתו עליו, אז זה נקרא עסק הדעת בתפילין ובכל המצוות, בנוגע למעשה המצווה. אופן שני של עסק הדעת, זה במקומות של כוונת הלב ומחשבות, ששם אם הייתה לי כוונה בתחילת העניין, ואני נמצא בתנועה דומה למצבי בתחילת המצווה, אז זה לא נחשב עסק הדעת, גם אם אני לא חושב על המצווה וחושב על דברים אחרים, כמו לשמו בספר תורה, לשמו בגט, ובענייננו כמו הכוונה של שיבוד המוח והלב בתפילין, שגם אם הוא לא חושב אחר כך על התפילין, אבל הוא לא נמצא בתנועה הפוכה, אז אין כאן עסק הדעת, רק שחוק וקלות ראש, שזה מצב הופכי, בוודאי שגם בית המחץ ובית הכיסא בעניין הזה נחשב גם כן כמצב הופכי. והאופן השלישי זה לימוד התורה, ששם זה גדר מחודש, שמצד שבלימוד התורה חייבים כל הזמן, אז אין שום מצב ומקום שמפסיק את החיבור של האדם למצווה, גם בית המחץ וגם בית הכיסא. כלומר, כל מצב שהוא, הוא עדיין מחובר למצווה. רק אשר יש דעה הפוכה שאין דעתו ללמוד, והוא לא ממהר ללמוד, אז זה כמו דעה הפוכה, שמנתקת אותו מהברכה הראשונה. ועל פי כל מה שלמדנו, הולך הרבי עכשיו בסעיף ו' לבאר את השאלה הראשונה, שהרבי שאל בסעיף א', שיות שהרבי הוכיח שמה שהגדר של ברכת התורה, זה ברכה על עצם נתינת התורה, ברכה, ברכת השמחה, שאנחנו שמחים על זה שהקדוש ברוך נתן לנו את השעשועים שלו, או על דרך ברכות הנהנים, כמו שהרחבנו בתחילת השיחה, אז הרבי שאל מדוע אדמור הזקן הוא צריך להביא טעם שנשים מברכות על ברכות התורה, בגלל שהן צריכות ללמוד את ההלכות של אותן מצוות שהן חייבות בהן, ומדוע לא הביא את הטעם הזה, שברכת התורה זה על עצם נתינת התורה לישראל, שבעניין הזה אין הבדל בין נשים לאנשים. אז אומר הרבי בסיפו, ועל פי זה מובן מה שכותב אדמור הזקן, דנשים מברכות ברכת התורה שחייבות ללמוד מצוות שלהן כולי, ואיך לזהר מכל לא יתעשה וכולי. למה הוא צריך אדמור הזקן לביור זה? כי לולי ביור זה, הנה אף שהיה מקום לומר שנשים מברכות ברכות התורה כהקדמה ללימודן מצד הילפותא דשם השם אקרו, או על דרך ברכת הנהנין כמבואר לעיל בסעיף א'. ודאי שמה שלמדנו בסעיף א' זה טעם גם לנשים שלכן הן מברכות ברכות התורה. אלא שאם היינו משתמשים בטעם הזה, הייתה פה בעיה. מדוע? כי בכל זאת היה צריך להיות הדין שתברכנה בכל פעם ופעם שמתחילות ללמוד. כי אם זה ברכות הנהנין, אז כל רגע שנהנים מחדש בברכה, בלימוד התורה, צריכים לברך. והרי זה חידוש. ולא ישתם את תנה בשום מקום לאומרו שנשים תברכנה כל פעם ופעם שילמדו תורה. ולכן מבאר אדמור הזקן שהרי חייבות ללמוד. מה עושה לנו זה שהן חייבות ללמוד? אומר הרבה וכוונתו, כשם שאנשים מברכים פעם אחת ליום. למה? אז זה כמו שלמדנו עכשיו. שמצד החיוב התמידי דתלמוד תורה, מספיקה ברכה אחת ליום, אם אין נסך הדעת גמור, כי החיוב שמחויבים כל הזמן, זה מחבר אותם כל הזמן למצווה. עד כדי שהם נמצאים בבית המחץ, או בבית הכיסא, או בכל מקום. שלכאורה זה יכול לחשב הפסקה, אנחנו אומרים שזה לא נחשב להפסקה, כי הם חייבים ללמוד תורה ודעתם ללמוד. על דרך זה בנשים, מאחר שחייבות ללמוד מצוות שלהם, איך להיזהר מכל לא תעשה, שמעין חיובן כל היום, במילא יש גם חיוב עליהם, הלימוד עליהם כל היום. ולכן גם נשים, סג אליהם בברכה פעם אחת ליום כלאנשים. אדמור הזקן לא בסתם לבאר את הסיבה מדוע נשים מבחות, אלא מדוע נשים מבחות פעם אחת ביום. כלומר, יוצא פה הפוך לגמרי, עד הרבה, מצד הביור של השיחה, הסעיף הראשון, אז עד הרבה, נשים חייבות בברכה שלהם, וחייבות כל פעם שהן לומדות תורה, כדי להסביר מדוע הם כמו הגברים, שמברכים פעם אחת ביום, הביא אדמור הזקן, את הנקודה הזאת, שהם דומים לאנשים, בזה שהם חייבים ללמוד תורה, מצד שהם חייבים לקיים את המצוות שלהם ולדעת את ההלכות, אז הם חייבים ללמוד תורה. אז היות שהיסוד נובע מצד החיוב, אז הם הדין שלהם זה כמו אנשים, שכמו שבאנשים, אז החיוב עושה שכל היום הוא המשך אחד, ואין כאן הפסק, אותו דבר זה באנשים. והנה, כל מה שלמדנו כאן בשיחה, מבוסס בעצם על הדעה הראשונה שהאדמור הזה כן הביא בשולחן ערוך, שהרב הביא את זה בסעיף ב', שהסיבה שאנחנו מברכים ברכת התורה רק פעם אחת ביום, זה בגלל שכל הדברים במשך היום לא חשובים הפסק, מאחר שדעתו על הלימוד, הוא ממהר ללימוד, אז לכן גם בית המחץ, בית הכיסא ושינת הרי, לא נחשבים הפסק, מה שאין כן שינת קבע. אבל לפי הטעם השני שאדמור הזה כן מביא שם, והוא כותב על זה וכי נהגו, לא שייך כל הביור שלמדנו, אז על זה הרב עכשיו מבאר בסעיף זין. אך לכאורה, לפי הדעה שכן נהגו, זה מברכים ברכת התורה פעם אחת ביום, לפי שברכת התורה היא כברכות השחר, שלא תקנו אותו אלא פעם אחת ביום, אז עד רכוש ילדוכתה. דלא הוצרך אדמור הזקן להוסיף טעם ברכת התורה בנשים, משום שחייבות ללמוד וכו', וגם הנשים מברכות פעם אחת ביום, כי ברכת התורה היא כברכות השחר וכו'. כלומר, שלדעה זו חוזרת השאלה למקומה, שהרי לדעה זו יכל אדמור הזקן לכתוב את הטעם שנתבאר בסעיף הראשון, שהטעם שנשים מברכות ברכות התורה זה על עצם נתינת התורה, זה ברכת השמחה או ברכת הנהנין. כפי שראינו בתחילת השיחה מההערות של הרבי, המעלות שיש בטעם זה על פני הטעם שאדמור הזקן מביא, אז לא מובן למה אדמור הזקן הביא את הטעם שאנשים מברכות רק בגלל שהן חייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן. שהרי לדעה הזו כבר לא נוכל לומר שבלי הטעם הזה הם היו צריכים לברך כמה פעמים ביום. שהרי זה בדיוק הטעם של הדעה הזו, שחכמים תקנו את ברכת התורה פעם אחת ביום כמו ברכות השחר. אז גם נשים מברכות רק פעם אחת כמו ברכות השחר. ועל עצם זה שנשים מברכות בכלל, היה עדיף להביא את הטעם שנתבאר בסעיף הראשון, שזה ברכה על עצם נתינת התורה, ברכת השמחה או ברכות הנהנים. אומר הרבי אבל זה אינו. כלומר, הטעם הזה שזה כברכות השחר, זה לא טעם מספיק לומר מדוע נשים תברכנה רק פעם אחת ביום. ואילולי זה שהן חייבות, אז הם עדיין היו צריכים לברך כמה פעמים ביום. מדוע? אומר הרבי, דנ"א, בעניין תיקון ברכות השחר, כתב אדמור הזקן, ברכות השחר תקנו חכמים על סדר העולם והנהגתו, מה שהבריות נהנים בכל יום, שיברכו לקדוש ברוך הוא על זה בפעם הראשונה, שנהני ננה זו בכל יום ויום. זה לשונו של אדמור זקן. אז אומר הרבה, הוא מבואר בזה, דברכות השחר נתקנו על מה שהבריות נהנים בכל יום ובתמידיות, שתקף בפעם הראשונה בתחילת היום, יברכו על הנהתן, כגון ברכת זוקף כפופים, שהוא עניין תמידי שישנו כל היום, ומברכים על זה בפעם הראשונה בתחילת היום. וכן שאר הברכות זה הנאות שיש כל יום כל היום, ומברכים אותם בפעם הראשונה בתחילת היום. אבל הנאות ועניינים שאינם תמידיים, אף אם הם יבואו במשך היום, בדרך הרי פעם אחת או יותר, וכן בתלמוד תורה דנשים, אם לא שחייבות ללמוד מצוות וכו', לא שייך לתקן על זה ברכה בברכות השחר. כלומר, ברכות השחר נתקנו על הנאות כאלה שישנם כל יום בתמידיות. אבל דברים שבאים פעם אחת ביום או כמה פעמים ביום, זה לא גדר של ברכות השחר. ולכן, אצל נשים, אם לא היינו אומרים שהן חייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן, אלא הן לומדות תורה כי זה דבר גדול וזה ברכת השמחה, ברכת הנהנין, גורם להם שמחה, גורם להם הנאה, אז כל פעם שזה גורם להם הנאה, כל פעם שהם לומדים תורה, הם צריכים ללמוד מחדש. כי אפשר לומר שאצלהם זה גדר של ברכות השחר, משום שההנאות הללו הן לא הנאות תמידיות, רק כאשר לומדים תורה. והדרך היחידה לומר שגם אצל אנשים גדר ברכת התורה זה כמו ברכות השחר, זה רק אם לומר שהם חייבים בלימוד ההלכות הצריכות להם. שבגלל שהם חייבים ללמוד את ההלכות הצריכות להם, אז החיוב שלהם הוא כל היום. ולכן שייך לומר שגדר של ברכת התורה, גם אצל נשים, הוא כגדר ברכות השחר, שחכמים תקנו ברכות מסוימות על דברים שיש לאדם כל היום. זה מה שמסיים הרבה, ולכן צריך אדמור הזקן לבאר, שנשים חייבות ללמוד מצוות חולי, ואיך להיזהר מכל לא יססה וחולי, שמצד זה יש עליהן חיוב תמידי לתלמוד תורה, ומילא שפיר שייכות הן לברכת התורה, כאחת מברכות השחר.